שלום וברכה, אנחנו בפרק החמישי בהלכות דעות שיעור הרמב״ם היומי, ערב שבת קודש פרשת שמות. הפרק החמישי ממשיך ומסיים את המצווה האחת הראשונה בהלכות דעות. 11 מצוות נמנו בכותרת, והראשונה היא להידמות בברכה. כבר 4 ימים, 4 פרקים אנחנו עסוקים המצווה להידמות בדרכיו, שנאמר והלכת בדרכיו. הרמב"ם מלמד אותנו את כל מושגי הדרך הישרה, הדרך הבינונית, נכון? תוך כדי נכנס לכל ענייני הבריאות, האיזון והיסוד של ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה והלכת בדרכיו? מהו רחום אף אתה היה רחום. מהו חנון אף אתה היה חנון. להיות רחום זה לא להיגרר אחרי התכונות המולדות, או שרכשתי חברתית, או שקיבלתי כאן, או שקיבלתי שם, אלא לבנות את הדרך הבינונית. דיברנו על זה שהבינוני הזה מאוד מזכיר לנו את הבינוני של התניא, שהוא בעצם בא ממציאות של בניין שאתה בונה. אתה בונה בניין מתוך התבוננות, וגם מתוך מאבק בין כוחות תמידי, כדי ליצור את הבניין הזה. על גוליית אמר איש הביניים. שונה לחלוטין 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 מהבינוני המקובל בעולם המודרני שלנו, שזה זה לא חם ולא קר, בדיוק הפוך. זה המושג על כל חלוקותיו. ועכשיו בפרק החמישי מסיים הרמב״ם כאשר הוא רוצה לדבר על ההנהגה של החכמים. בתוך כל ההנהגות בדרך הבינונית יש עוד שלב, עוד פרט בהידמות בדרכיו, והיא הנהגת החכמים עצמם. מזכיר לנו, ובזה הערה אחרונה ואז ניכנס לפרק, גם בהלכות יסודי התורה, כשהרמב״ם דיבר על קידוש השם וחילול השם, אז הוא הגיע לקראת סוף פרק ה' בקידוש השם וחילול השם, שיש עוד דבר שקשור לקידוש השם. הוא דיבר בהתחלה על יהרג ועל יעבור, יעבור ועל יהרג, על קידוש השם של כל אחד ואחד, על קידוש השם במעשים וחילול השם ולא לפרוש מעבירה. הוא דיבר על הכל, ואז הוא אמר, ויש עוד הלכה מאוד חשובה. מי שהם נחשבים לכאלה וכאלה בהנהגותיהם, חלילה הם יכולים לחלל שם שמיים, או שהנהגותיהם יכולות להיות קידוש שם שמיים בדבר שהוא בעצם לפנים משורת הדין, הוא לא דין. וגם ההקדמה לפרק החמישי. עכשיו עוברים לעניין ההידמות בדרכיו במודל, בדמות השלמה, שאותה מתאר הרמב״ם בתור החכם. הלכה א', כשם, והלכה א' היא בעצם היסוד של כל הפרק הזה, היא הצרה. כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו, ובמשקהו, ובגילתו, ובעשיית צרכיו, ובדיבורו, ובהילוכו, ובמלבושו, ובחלקול דבריו. דבריו עכשיו זה לא דיבורו, כי דיבורו כבר נאמר, אז קלקול דבריו הכוונה היא בכלכלת כל מעשיו, איך הוא מכלכל את חייו. ניהול, ובמסעו ובמתנו, מעסקים, ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. כיצד? כן, עד כאן הפתיחה, וגם היא יסודה ברור, תשימו לב לעומק. הרי ברור שלמה הוא תלמיד חכם, כי הוא ניכר בחוכמתו ובדיעותיו. הרי אחרת אף אחד לא חווה לו חכם. זאת אומרת, חוכמתו כן נתפסת אצלך כדבר בסיסי, נכון? אז אם כן, איך יבוא הדבר לידי ביטוי באמת? זאת אומרת, זה שבחוכמתו הוא ניכר, אני אומר פה משהו שהוא נשמע קצת כמעט כפיר, זה שבחוכמתו הוא ניכר כמעט, לא, אבל כמעט, אומר הרמב״ם, זה כמו שלי יש תכונה של שפל רוח. לא כי עבדתי עליה, כי יש אימה שחורה. בסדר, אתה חכם. אז למדת. אבל מי אתה? מה אתה? איפה דרך השם של היה רחום? איפה דרך השם של היה? איפה אתה מפעיל את דרך השם? בחוכמתו? זה ההגדרה החיצונית. אבל איך זה בא לידי ביטוי? בכל חייו, ניכר במעשיו. עכשיו הוא מתחיל. כיצד? זה המושגים של גדול שימושה יותר מלימודה, וכל מה שאנחנו יודעים וצריכים ללמוד אותו יותר ויותר ויותר. כיצד? תלמיד חכם או תלמיד חכמים, תלמיד ברמב"ם, הגרסה היא כנראה זאת, תלמיד חכמים, לא יהיה, הוא מתחיל באכילה, כמו שהוא התחיל בזה גם בפרק הקודם לגבי הבריאות. לא יהיה גרגרן. גרגרן זה אחד שזולל כל היום. אלא אוכל מאכל הראוי להבורות גופו. ולא יאכל ממנו אכילה גסה. גם מהמאכל הראוי לא יאכל אכילה גסה. ולא יהיה עודף למלות ביתנו, כאלו שמתמלאים ממאכל ומשקיע שתפוח קריסן. ועליהם מפורש בקבלה בזהיריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. סוג במלאכי. פרש זה פרש. פרש זה הפרשה של צורה. זה פרש. מה זה בזהיריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם? נראה, גם במשבו חכמים אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. פרש, פרש חגיכם. כל הזמן חג, כל הזמן איזה מין. וכמובן, אם מדובר פה רק בעניין שאסור לו לאכול יותר מכדי סוב אור, פחות מרביע כדי סוב אור, זה לא רק תלמיד חכם. ומדובר פה על יותר, למרות שהביטוי הוא תפוח קריסטל, סופר לדין. אבל הדרך של האכילה באו מכאן. ואינה אומרים, אלה שעליהם מדובר עכשיו, הם אומרים אכול בשתו כי מחר נמות. זהו מאכל הרשעים. שולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. זוכרים שאת הפסוק הזה מביאה משנה באבות, וממנו לומד רבי שמעון בר יוחאי, ששולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה. ורמב״ם לא מזכיר את ההלכה הזו של רבי שמעון, אבל הוא מזכיר את מה שרוצה להגיד לנו רבי שמעון, שהשולחן מבטא יותר מהכל את היותך. האם אתה בדרך השם, ואם אתה חכם, איך זה ניכר, או שאתה במקום האנטיתזה שלך. תראו כמה שהרמב״ם קיצוני פה, אבל זה לא הרמב״ם המציא את הקיצוניות הזאת. אותו רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. משולחן שלא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים. לא הבנתי. זה שולחן שסתם דיברו בו. סתם דיברו במוח. לא לשון הרע. סתם. דחקות. היה נחמד על הכיף כיף, דברי הווי. לא אמרו עליו. איפה? אין אמצע? אין איזה מפלגה מתונה בבחירות אצל הרמב״ם. זה או זבחי מתים, או שולחנו של מקום. תראו איך הרמב״ם קיבל את זה. כמו שרבי שמעון עמד במשנה באבות. בלי להגיד את זה בכלל, כדי לרמוז את זה. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, לא אוכל ממנו כדי חייו ודיו. הוא שאמר שלמה צדיק אוכל לסוב על נפשו. כשהחכם אוכל מעט זה, הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו. ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא לפי צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפי הבריות. לא יאכל אצל עמי הארץ, לא על אותן השולחנות המלאים כי צועה שדיברנו מקודם. בסדר? וכנראה פה הוא ודאי רומז כבר לרבי שמעון, המלאים כי צועה דהיינו שלא אומרים עליהם וכו'. ולא ירבה סעודותיו בכל מקום ואפילו עם החכמים. ולא יאכל מסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה. ואין ראוי לו לאכול אלא סעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואין. הוא שיהיה תלמיד חכמים שנשא בת תלמיד חכמים, זו הסעודה של האירוסין. רבותינו היו אומרים שתלמיד חכם שאוכל מסעודה, והסעודה היא סעודה שתלמיד חכם שרוי בה, היא כבר הופכת לסעודה של מצווה, הוא מבעד אותה לסעודה של מצווה. והצדיקים החסידים הראשונים לא אכלו מעולם מסעודה שאינה שלהם. זה צדיקים שהם חסידים, וזה באמת מי שאם אתם זוכרים, בפרק א' הוא אמר שהחכם הולך בדרך הבינוני, ומי שמושך לצדדים כדי לתקן, הוא נקרא חסיד. כך הוא לימד בפרק א' בהלכה החמישית. החכם הוא, בדוגמה שהוא הביא, הוא הענב, והחסיד הוא הולך לשפלות הרוח. וכן בכל הדעות. גם פה הוא מזכיר את הצדיקים החסידים. ג' עד כאן דיברנו על המאכל, עכשיו מדברים על המשקה. כשחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעם. הוא דיבר על זה בפרק רביעי הרבה, שהמים שהוא שותה מזוגים ביין, והיין הוא גם יין, הוא משמח, אבל כל המשתכר, הרי זה חוטא ומגונה ומפסיד חוכמתו. ואם משתכר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם. ואסור לשתות בצהריים, זוכרים את המשנה באבות, יין של צהריים, ואפילו מעט, אלא אם היה בכלל האכילה, שהשתייה שבכלל האכילה אינה משקרת, ואין נזהרים, אלא מיין שלאחר המזון, אלא מיין שלאחר המזון. עכשיו באה נושאים של אישות, בנושאים האינטימיים, של צניעות, אף על פי שאשתו של אדם מותרת לא תמיד. אומרים לו לתמיד חכם, אתם זוכרים שבפרק הרביעי דיברנו על ההנהגות שצריך לנהוג בזה כל אחד ואחד. אומרים לו לתמיד חכם שינהיג עצמו בקדושה ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול. כל זה כמובן ביטויים של חז"ל, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. בסדר? אגב, הרעיון הוא מופיע כבר בראשונים, והרמב"ם מביא את זה מהפילוסופים היוונים, שהתרנגול אף פעם לא משביע את אהבתו. לא צריך ללכת ליוונים, צריך פשוט שיהיה לך תרנגולות בחצר כדי שתראה שכל הזמן הם אוכלים. נונסטופ. יש לכם? אז נונסטופ, נכון? הוא כל הזמן צריך לאכול. זה המושג שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. שהם לא משביעים את אהבתם לעולם. בסדר? ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול, אלא מלילי שבת ללילי שבת. כך סיפרה הגמרא שזוהי עונת תלמידי חכמים. אם יש בו כוח, וכשהוא מספר עם מה, לא יספר בתחילת הלילה כשהוא שבע ובתינו מלאה, ולא בסוף הלילה כשהוא רעב, אלא באמצע הלילה כשהתעכל המזון שבמעיו. זו אגב דוגמה קלאסית לאיך הרמב״ם לוקח דברי חז"ל שמדברים על לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה, הם לא רואים סיבה, ומכניס את העניין הרפואי שלו. כי בתחילת הלילה הוא שבע מדי ובסוף הלילה הוא חלוש, הוא רעב מדי. הוא מחבר את הדברים, זה לא מוזכר הסיבה. ולא יקל ראשו ביותר תוך כדי מעשה, לא יקל ראשו ביותר ולא ינבל את פיו בדברי הווי. זה אגב ביטוי מדהים, ינבל את פיו, אצלנו עושה מיד אסוציאציה של מילים שאסור להגיד, אבל דברי הווי זה לא, דברי הווי זה סתם דברים. וזה נקרא ניבול, ניבול פירושו שאתה משאיר את זה להתנבל. בלי. ונבל את פיו בדברי הווי ואפילו בינו לבינה, אבל הרי הוא אומר בקבלה, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אמרו חכמים אפילו שיחה קלה שבן אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ולא יהיו שניהם לא שיכורים ולא עצלנים. כמובן בדברים הקודמים צריך תמיד לזכור שאנחנו רואים פה את העקרונות, כמו שהרמב"ם אמר בסוף פרק ד', צריך ללכת לרופא ולשאול. איך מסופר שם באותה גמרא של אותו תלמיד חכם שהיה תחת מיטתו של רב כהנא, תורה היא ללמוד אני צריך, וראה לכאורה הנהגה אחרת מפה. זה מושגים, כי צריך להבין תמיד את הצרכים הנכונים ואת הדרכים הנכונות, אבל ההנהגה המוחלטת היא זו שמופיעה פה. ולא יהיו שניהם ומהי לא שיכורים ולא עצלנים ולא עציבים, ולא אחד מהם לא זה ולא זה ולא זה, לא אחד מהם ולא שניהם, בסדר? ולא עציבים, זה אגב מדהים, מאיפה הלא עציבים האלה? כי כל העניין של עונה זה שחייב אדם לשמח את אשתו. אז אם יש כאן עצבות, אז זה בכלל לא הולך עם המושג הזה של לשמח את אשתו. ולא תהיה ישנה, ולא יאנוס אותה, והיא אינה רוצה. הגדרות ברמב״ם, אני לא מדובר פה חס ושלום בהגדרה פלילית, אלא היא אינה רוצה, אלא ברצון שניהם ובשמחתם. ההגדרה לשמח. יספר וישחק מעט אימה, כדי שתתיישב נפשה, כי דברי בבושה, ולא בעזות, ויפרוש מיד. כל הנוהג מנהג זה, לא די לו שקידש נפשו וטיהר עצמו, ותיקן באותיו, אלא שאם היו לו בנים, שאם היו לו בנים, יהיו נעים ובישנים, ראויים לחוכמה ולחסינות, וכל הנוהג במנהגות שאר העם ההולכים בחושך, יהיו לו נועמים, יהיו לו בנים כמו אותם העם. הולכים בחושך. ההלכה הבאה, ההלכה הבאה חוזרת לאדם עצמו בצניעות שצריך לנהוג בינו לבין עצמו, ועכשיו מדובר בניצוח לנקבל ובעשייה צריכה. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם, הכוונה היא לגבי עצמם. עד עכשיו דיברנו באישות, עכשיו לגבי עצמם בלבד. לא יתבזו ולא יגלו ראשם ולא גופם, ואפילו בשעה שייכנס לבית הכיסא יהיה תנוע ולא יגלה בגדיו עד שישב. מי שמכירים את הגמרא בברכות בפרק שלישי מתארת שם הרבה תיאורים בדברים האלה. ולא יהיה כנח בימין ויתרחק מכל אדם, כשהוא מדובר פה על שירותים שלהם שהיו בשדה, ויכנס חדר לפנים מחדר, במקומות ש... וכך מערה לפנים המערה ונפנה. חדר לפנים מחדר, ויש כאן נרסה גדר לפנים מגדר, ככה זה בגמרא. ונפנה. ואם נפנה אחורי הגדר, יתרחק כדי שלא ישמע חברו קולו אם יתרטש. אם נפנה בזיקעה, ירחיק כדי שלא יראה חברו תאירועו. לא ידבר כשהוא נפנה אפילו לצורך גדול. דרך שנוהג צניעות ביום בבית הכיסא, כך נוהג בלילה. בסדר? ולעולם ילמד אדם עצמו להתפנות שחרית וערבית בלבד, כדי שלא יתרחק. ואגב, עוד פעם צריך למצוא את האיזון בין ההלכה הזו לבין ההלכה בהלכות דעות, שאסור להשרות נקבה אפילו פעם אחת, ושם מופיע שם 10 פעמים. שהוא מגיע ל10 פעמים, לפני מילה ואחרי מילה, לפני אכילה ואחרי אכילה, לפני שתייה ואחרי שתייה זמוכים, כל הדברים שמופיעים שם. פה אומר ערבי ושחרי מלבד. כלומר, יש מהלך, יש הנהגה שצריך להגיע לה, כנראה ההתפנות לגדולים צריכה להגיע בשאיפה להיות שחרי וערבי. צריך להביא את הגוף שלך למצב כזה. תלמיד חכם, לא יהיה צועק, אומרים לדיבור. תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח משעת דיבורו כבהמות וחיות. ולא יגיע קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. וכשידבר בנחת, יזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. הוא מקדים שלום לכל האדם, כדי שתהה, כשידבר בנחת, מה זה נקרא יזהר שלא יתרחק? יזהר שלא יתרחק, יש איזה קיצוניות כזאת שאתה פשוט לא שומע מה אומרים לך. אתה לא שומע אף מילה. זה מין קיצוניות של צדקות כזאת, של שקט, שקט של גאווה, שהוא כבר קיצוני. בסדר, תראו את ההגדרה, שלא ייראה כדברי גסי הרוח, והפוך על הפוך, זה הרי נהיה בדיוק הפוך, אבל זה מין כזה, אל תבואים, מין הפוך. הוא מקדים שלום לכל האדם, כדי שתהיה רוחם נוחה הימנו, ודן את כל האדם לכף זכות. ספר בשם החברו, ולא בגנותו כלל, אוהב שלום ורודף שלום. אנחנו כל הזמן... מרגישים פה איך הרמב״ם בנוי על כל דברי חכמינו בכל העניינים. אגב, העניין של דן את כל אדם לכף זכות בספר המצוות ברמב״ם, הערה מאוד חשובה, בספר המצוות ברמב״ם גם הופיע בתור מצווה בפני עצמה. יש מצוות עשה שנקראת בצדק תשפוט עמיתך. אומר הרמב״ם, הפירוש הוא הראשון, שהדיין אסור לו לשמוע את דברי האחד ולתת לו להאריך ולשני להגיד תקצר, בצדק תשפוט עמיתך. הפירוש השלישי שהוא מביא שם בספר המצוות, הפירוש הוא הפירוש השלישי ההלכתי, בצדק לשפוט עמיתך, שזה לא מדבר על הדיינים, אלא כל אחד ואחד חייב לשפוט את חברו על כף זכות שנאמר בצדק לשפוט עמיתך. זאת אומרת שלפי הרמב"ם בספר המצוות שם, מי שלא דן את חברו על כף זכות ביטל עשה. לא רק מי שדן לכף חובה, אלא מי שלא דן לכף זכות. וככה מסיימים את הפרשיות של יוסף ואחר לחשוב את זה. הלאה. הוא מקדים שלום לכל האדם כדי שתהיה רוחם נוחה ממנו ונען את כל האדם לך זכות לספר בשם החברו ולא בגנותו כלל אוהב שלום ורודף שלום. אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו, שותק. כי כשם שמצווה על האדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע, כך לימדו אותנו חז"ל, נכון? כיצד? לא ירצה את חברו בשעת כעסו ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר, ישאל פירושו, בוא נראה אם אתה תוכל להתחרה. מה אתה שואל אותו כשהוא עכשיו בשיא ההתחממות שלו? חכה. ולא ינחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, מפני שהוא בהול עד שיקברהו. לכן כל כך יוצא בעיר. תנחם אותו בזמן. ולא יראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים עיניו ממנו. ולא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף, ולא יגרע, אלא בדברי שלום, וכי יוצא בהם. כללו של דבר. לא מדבר, אלא בדברי חוכמה, או בגמילות חסדים, וכי יוצא בהם. וכאן מביאה רמב"ם את התפיסה שלו לגבי דברים בתהילים. דברים שהולכים ומתבטלים מעליהם. לא יספר עם אישה בשוק, סתם. ואפילו היא אשתו, או אחותו, או ביתו. בסדר? החז"ל אומרים שאין הכל בקיאים בקרובותיו. כלומר, מותר לספר באשתו, באחותו ובביתו, אבל השאלה אם כולם בקיאים מהם קרובותיו. טוב, כיוון שלא, זה מנהג שיכול להיות. היסוד הוא צניעות. היסוד הוא איך מביאים את הצניעות הזאת לידי ביטוי. לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון. כעניין שנאמר, תלך נא נטויות גרון ומסקרות עיניים. טוב, כיוון שאגב נמצאים הערב שבת, אז מותר ככה מתוך השבת מילה אחת. הזכרנו מקודם וידע לכל אדם בכף זכות, והסיום היה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב שלום ורודף שלום נאמר לגבי אהרון הכהן. שהיה אוהב שלום ורודף שלום. דן כל אדם בכף זכות, זה דן כל אדם בכף זכות. וזה מרתק. הפרשה שלנו עוסקת חלק גדול ממנה בחשש של משה. למה לא אהרון? שלח לה ביד תשלח. והיסוד הוא שאהרון ורעך ושמח בלבך. הכוח של אהרון לקבל את משה הוא הבסיס לגאולה ממצרים. הרי אכן הודע הדבר זה שעשרות שנים משה רבינו מתעכב עם הגאולה בגלל שיש לשון הרע בישראל. אתם יודעים מה האנטיטזה של זה, אתם יודעים מה התיקון של זה, אתם יודעים מה התיקון של יוסף ואחיו, אתם יודעים מה התיקון של כל סיפורי בראשית. האח שהולך לקבל את אחיו, ושני האחים האלה ביחד הולכים להוציא את ישראל מזה. מעניין מאוד, הציור הזה הולך להוציא את ישראל מזה. יסוד מאוד מאוד גדול. טוב, לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי. כעניין שנאמר בתלך לנטויות גרון ומסקרות עיניים. בסדר? מסקרות עיניים, קומה זקופה וגרון נטוי. הלאה. ולא יהלך עקב בצד גודל בנחת. כלומר, מין הליכה בפסיעות קטנות, קטנות, לאט לאט, עקב בצד גודל, שהעקב נוגע באגודל, והוא, יש לו את ה... הוא הקיסר. ולא יהלך עקב בצד גודל בנחת. כמו שמקודם אמרנו, לא יהיה שקט מדי בשביל שלא יראה גס רוח, לא יהלך עקב בצד גודל. הכי חשוב זה שכל דבריו יהיו בנחת, והכל מזכיר את הנחת ואת השמחה. אבל יש נחת שהיא ההפך. כמו הנשים וגסי הרוח, כי עניין שנאמר, הלוך ותפוף תלחנה, וברגליהם תעקסנה, והכל באותו פרק בישעיה, כשהוא מתאר את הצרות הגדולות שעליהם, השם ישפוט את זקני עמו ושרף. ובהמשך הפרק של חזון ישעיהו בן אמוץ, כשהוא מתאר את הכל. ולא ירוץ ברשות הרבים, זה הצד השני, לא ילך עקב בצד גודל, ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג משוגעים. בסדר? רץ כל הזמן. אגב, גם ההלכה, אגב, אתם יודעים שאם אדם רץ ברשות הרבים מהזיק, חייב. אם הוא רץ, ריצה מטורפת. הוא הזיק, אגב, ריצתו. חייב. הגמרא דנה בגמרא בבבא קמא. מה שואלת, למה הוא חייב? הוא רץ, מה אתה רוצה ממנו? כי הוא משונה. לפני שהוא משונה. הרמב״ם קורא לזה משוגע. בגמרא, זה בגמרא, אצל הרמב״ם זה תעודה של דוקטור. תעודה של דוקטור זה כמו מחלקה אחרת. מה אתה... אתה רץ. מה, אתה הולך לחכם את הנקודה? זה מדהים. ולא יכפוף קומתו. כל חמשת הפרקים זה להידמות בברכה. אז איך אוכלים עגבניות, ואיך אוכלים מלפפונים, ואיך בעילה, ואיך צרכים, ואיך... מה זה בכל דרכי כזה? זה לא יאמן. ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג המשוגעים, ולא יכפוף קומתו כבעלי חטוטרת, אלא מסתכל למטה כשהוא עומד בתפילה. יש זמן שבו אתה תוכל להסתכל למטה. הוא מהלך בשוק כאדם שהוא טרוד בעסקה. אתה לא יכול להלך בשוק כאילו החיים לא אכפת לך. תהיה רציני, תתייחס לחיים ברצינות. גם אם ההלכו של אדם מעצם הינוכו ניכר אם חכם ובעל דעה הוא או שוטה בשכר. לכן אמר שלמה בחוכמתו, וגם בדרך כשהשכל הולך ליבו חסר ואמר לכל סחל הוא. מי אמר לכל? על פי הרמב״ם, הוא עצמו מודיע לכל על עצמו. מה הוא? הוא מודיע לכל על עצמו שהוא סחל. עד כאן דיברנו על ההילוך, המלבוש. מלבוש תלמיד חכמים, מלבוש נאה ונקי. ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית וכיוצא בה. ולא ילבש מלבוש מלכים כגון בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלים בהם. ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו, אלא בגדים בינוניים נאים. איזה מושגים, איזה מושגים. ולא יהיה בשרו נראה מתחת מדיו כמו בגדי הפשטן הקלים ביותר שעושים במצרים. במיוחד בימים ההם שהיה איזה מין גלימה כזו, גלביה כזו. ואז זה יכול להיות כאילו כמעט שקוף. לא יהיה בשרו נראה מתחת מדיו, ולא יהיו בגדיו סחובים על הארץ כמו בגדי גסי הרוח, אלא עד עקיבו. אגב, מאיפה המילה מדים? מה המקור המילה מדים? זה לא מתחיל בצהל, זה כבר בחומש. ולבש הכהן, מידו ובד. מידו ובד. המילה היא מידות. נכון? מידות. מידות זה גם שמאל ולארץ, גם מידות. המגבים הם מידותיו של האדם. המידות שלו, המדים שלו. ובית יד שלו, ובאמת הביטוי מדהים, באמת מעניין מאוד. בתורה לא מופיע סתם באדם לובש מדהים, אלא המדהים מייצגים, מתארים את מידותיו, מידותיו. ובית יד שלו, סליחה, ולא יהיו גדיו סחובים על הארץ כמו מגדי גסי הרוח, אלא עד עקבו, ובית יד שלו עד ראשי צבאותיו. ולא ישלשל תליתו מפני שנראה כגסות הרוח, אלא בשבת בלבד, אם אין לו להחליף. שלשל תליתו, הכוונה יפרוס את תליתו לרעבה. הוא ככה גדול לדור. ולא ילבש מין עלים נטולאים בבגד. בסדר? מזכיר את הרפרן של חכם בתרבץ ורבי נחמן. עם הלפקס ועם הזפת והחוטים. לא ילבש מין עלים נטולאים בבגד. טלאי על גבי טלאי. עשירים אנחנו היום, לא מכירים את זה כבר, אבל אנחנו עוד זוכרים. איך מין עלים נטולאים, טלאי על גבי טלאי, בימות החמה. אבל מימות הגשמים מותר אם היה עני. לא יצא תלמיד חכמים מבוסם לשוק, ולא בבגדים מבוסמים, ולא ישים, סליחה, ולא בבגדים מבוסמים, ולא ישים בוסם בשערו, ג'נקו זה נכון? ולא ישים בוסם בשערו, אבל אם משך בשרו בבוסם כדי להעביר את הזוהמה, מותר. בסדר? אומרים שכי האדם עץ השדה, אז הוא כל מיני שמיטה. מותר לאוק מאילנה, אבל לא לאברוי. לפעמים זה להעביר זוהמה, אין שום בעיה. אבל ברכות שנועדו לפתח את הצמרת, זה כבר סוגיה אסורה. איכן לא יצא יחידי בלילה, אלא אם היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו, לחשיור, כל אלו מפני החשד. כל הביסומים האלה וכל היציאה היחידים הלילה, מפני החשד, החשד הכוונה היא חשד שיצא כמו שמופיע בגמרא בברכות, חשד של זנות, חשד של צניעות. עכשיו לניהול עסקים, איך הוא מנהל את חייו. תלמיד חכמים מכלכל דבריו במשפט. האיזון. אוכל ושותה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו ולא יטריח על עצמו יותר מדי. ציבו חכמים בדרכי ארץ, או בדרך ארץ, או בדרכי ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון. שנאמר כי תאבה נפשך לאכול בשר, למדו מזה חכמים, כי תאבה נפשך, זאת אומרת שאם לא תאבה נפשך, אל תאכל בשר. תסתפק, למה אתה צריך לאכול בשר? לתאבון תאכל בשר. די לו לבריא לאוכלו מערב שבת לערב שבת. אם היה עשיר כדי לאכול בשר בכל יום, אוכל. הרמב"ם אומר פה מפורש, אני לא רואה בשר בעיה של בריאות. גם בדעות הוא אמר בשר בהמה, בשר עוף. אתם זוכרים, הוא רק אמר שמתחילים מהקל אל הכבד. בהמה, בעוף, דג, ביצים. אז הוא דבר, אבל הוא לא דחה. גם פעם הוא אומר, די לו לאדם, מזכיר לכם את הביטוי של די לו לאדם לישון 8 שעות, שליש מהזמן. די לא, אבל זה לא שאכל בשר בכל יום, אכל בשר בכל יום, שידע לאכול אותו בצורה שעליה מדובר. ומדובר פה על תלמיד חכמים, זאת אומרת, לא מדובר שאם אכל בשר בכל יום, אז מבחינתו של הרמב״ם, זה מידה זה הפרק שעוסק באידיאל. ציבור חכמים ואמרו, לעולם יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו, וילבש כראוי לו, ויכבד אשתו ובניו יותר מן הראוי לו. איזה ביטוי אדיר. יש לאדם אכילה, לבוש, וכבוד אשתו ובניו. אז באכילה תמיד קצת אוכל. פחות מן הראוי לו, כדי סובעו, רבע, שלושת אלו. פחות מן הראוי לו. נלבש כראוי לו. ויכבד אשתו ואת בניו יותר מן הראוי. דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה מפרנסת אותו תחילה. הלכות דעות פרק ה', שזה יהיה רשום לנו ככה חזק. ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך יישא אישה. שנאמר מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, אשר בנה בית חדש וכולי, ואז אשר אירס אישה. ולכן הוא רואה את זה קודם במלאכה מפרנסת אותו, ואחרי זה בית דירה שקנה, ואחר כך באירס אישה. אבל, נחילה, אבל הטיפשים מתחילים לישא אישה. ואחר כך, אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך, בסוף ימיו, יחזור לבקש אומנות, או יתפרנס מן הצדקה. וכן הוא אומר בקללות, בקללות זה באמת הפוך. אישה תארס, ואיש אחר, וכו'. בית תבנה ואיש אחר, כרם תיטה ואיש אחר. הסדר הוא הפוך, שומעים? כלומר, יהיו מעשיך הפוכים זה עצם הכללה, כדי שלא תצליח לרחיך. ובברכה מה הוא אומר? ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. לכל דרכיו משכיל, אני חושב שבזה הוא קורא לחלקל דרכיו. לכל דרכיו משכיל. לחלקל זה לחלקל, לחלקל דבריו. הוא מחלקל דבריו, הוא יודע את כל דרכיו, משכיל. אז טוב, כמובן, אנחנו לא נכנסים פה יותר מדי לעניין, האם באמת צריך לחכות עם חתונה עד שגמרנו לנטוע את הכרמים ולבנות את הבית, גם כמה קומות צריכים שיהיו בו וכולי, או האם זו הדרכה, ומה עם ההדרכה שהרמב"ם אומר שהגיל צריך להיות הגיל הזה, ומה עם ה... אבל היסוד הוא פשוט, אנחנו צריכים לדעת כל הזמן את היסוד. אתה רציני או שאתה לא רציני? והרמב"ם לא רציני קורא טיפשים פה, זה לא נעים. זה עוד פעם, זה הכל עם תעודות של הרמב"ם מאחר. לא, אמרה מעכשיו זה נרשם. עכשיו זאת הולכת רשמי. בסדר? הטיפשים הכוונה היא מי ש... זה לא דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כי דרך השם זה שיהה לחום, שיהה. הוא בהווייתו. זה היסוד. בסדר? לא נתת לה. הלאה. ואסור לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסה ויטריח על הבריות. לא ימכור שדה ויקנה בית, אלא בית ויקנה מיטלטלין או יעשה סחורה בדמי ביתו. אבל מוכר הוא מיטלטלין וקונה שדה. כללו של דבר, ישים מגמתו להצליח נכסיו ולהחליף הקלה בקיים. הקלה בקיים, כלומר יש מיטלטלין בבית. בסדר? בשדה. אז הקלה בקיים. ולא תהיה כוונתו להנות מעט לפי שעה. כל הזמן, מה יש עכשיו? אתה לא רואה את הנולד, אתה לא יודע לחשוש, אתה לא יודע לתכנן. ולא להתנאות ויפסיד הרבה. גם לא להתעסק כל הזמן בכמה אני צריך להיראות ואיך אני נראה וכמה יש לי וכו' וכו' וכו'. ואם הורישו לי אז אני צריך להיראות יותר טוב. כל זה צריך שהאדם ישים לב אליו. אגב, עוד פעם אני רק מזכיר. תלמיד חכמים אצל הרמב״ם, וזה ההקדמה גם לדבר הבא, הוא מי ש... ולהלכות תלמוד תורה שעוד מעט ניכנס אליהם בעזרת השם בשבוע הקרוב, אחרי שבת, תלמיד חכמים הוא מי שעסוק גם במסעו ומתנות. תלמיד חכמים הוא זה שבונה בית דירה ונוטע כרם וכו'. תלמיד חכמים אצל הרמב״ם, אנחנו נדבר עליו בהמשך, בהלכות תלמוד תורה, ותשימו לב שהדמות היא זו. ניכנס לזה בעזרת השם בהלכות תלמוד תורה. נסיים את ההלכה האחרונה, נסיים את הפרק, ובזה גם אנחנו מסיימים את העיסוק במצוות להידמות בברכה. חמישה פרקים הוקדשו להלכה הזאת, למצווה הזאת, ושני הפרקים האחרונים, רק שניים, יוקדשו כל עשר המצוות שאחר כך. מסעו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה. אומר עליו לב ועליהם הם, מדקדק על עצמו בחשבון, ונותן ומוותר לאחרים. שוב, אתם רואים תלמיד חכם עוסק בממון, עוסק במשא ומתן, ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהם ולא ידקדק עליהם, ונותן דמי המיקח לאלתר או לאלתר. אתם זוכרים שדיברנו על זה שמי שלוקח בהקפה, אז יכול להיות מצב שזה מותר לגמרי הלכתית, אבל אם הוא תלמיד חכם ומה הבריאות אומרות עליו וכולי, זה הוזכר כבר בדיני קידוש השם בפרק ה' ביסודי התורה. ונותן דמי המיקח לאלתר, ואינו נעשה לא ערב ולא קבלן. כמובן, אני יודע, אדם ערב לבנו, ערב לחבר טוב וכולי, אבל אינו נעשה לא ערב ולא קבלן, שזה בין ערב לקבלן. קבלן זה אומר, תן לו ואני אתן לך. ערב זה זה שאומר למלווה, על זה הוא ואני אתן. יש הבדלים בין ערב לקבלן, לא ניכנס לזה עכשיו. ולא יבוא בהרשאה. הרשאה, הכוונה היא שהוא מופיע כמורשה מטעם המלווה. זה בקיצור, הגבייה, ההוצאה לפועל. זה לא יכול להיות תפקידך. סותר את עניינך, סותר את תפקידך. מחייב עצמו בדברי מיקח וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה. הדוגמה הראשונה לכל זה היא יעקב אבינו. את כל דיני עבודה, עובד מעביד, לומדים יעקב אבינו. אתם זוכרים אותו? טריפה לא אכלתי, גנובתי יום וגנובתי לילה. מי שיסתכל שם בהלכות שאומר יעקב אבינו, הם הרבה מעבר להלכה. הוא הרי שומר שכר, לא חייב בטריפה, הוא לא שואל. והוא לוקח על עצמו דינים שהוא מבטאת איך הוא צריך להיראות. מחייב עצמו בדברי ניקח וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה, כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנה, ונתחייבו לו אחרים בדין, מעריך ומוחה להם ומלווה וכונן, ולא ירד לתוך אומנות חבירו, ולא ייצר אדם לעולם בחייו. פשיעה. ומה אם מבזים את זה? נו, הסימן שהקודש ברוך הוא רוצה לנסות אותו ולראות האם הוא יודע שלא להצר גם את מי שניסה אותו. איזה ניסיון גדול. כללו של דבר יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים. ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהם, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. כמה זה מעניין שבפסוק הזה הרמב"ם גם סיים את הפרק שהזכרנו כל כך הרבה פעמים על העניין של קידוש השם שתלמיד חכם עושה, באותו פסוק שעליו הכתוב אומר עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. שבת שלום ומבורך לכולנו, נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.